נחזור בקצרה. שלושים ושתיים נתיבות החוכמה שבהם נברא הכל. זו השורש של הספר יצא, 32 כוחות. ומה שרוצה לספר לנו, החשיבות של ה-32 כוחות האלה זה מתחיל ובעיקר לדעת שחוץ מהם לא קיים שום דבר. זו החשיבות של הלימוד. בשביל להכיר את ה-32 כוחות, אנחנו נוכל ללמוד כל החיים, ואפילו הנביאים לא הכירו את ה-32 כוחות האלה במהות השורשי שלהם, כי זה מעבר למה שהבן אדם יכול לתפוס. אבל מה שאנחנו רוצים לקלוט, זה שאברהם אבינו מספר לנו שאין משהו אחר ביקום, חוץ מ-32 כוחות, 32 כוחות שאנחנו קוראים להם אלוהים, ולכן אלוהים לשון רבים. וב-32 כוחות האלה הכל נברא. וזה הסדר של כל דבר. אז כל שאנחנו נעמיק בזה ונכיר בזה, אז אנחנו נכיר את המציאות, אנחנו נכיר את הבורא. כמה שאפשר להכיר אותו. וכאשר אנחנו אומרים בורא, אנחנו לא מתכוונים לשורש שברא את הכל. אותו אי אפשר להכיר. אנחנו מדברים על הכוחות שמשפיעים על מה קורה בשטח. מה יצא לפועל? אנחנו רוצים להכיר את הכוחות שמחליטים מה יצא לפועל, כדי שאנחנו נוכל לעזור להם, שיצא לפועל מה שנכון לנו שיצא לפועל, מה שנכון ליקום שיצא לפועל. ככל שאנחנו שוכחים את ה-32 כוחות, ככל שאנחנו מסתפחים עם מציאות מדומה, אז אנחנו פוגעים בשורשים האלה, וההשלכות אנחנו צריכים לסחוב. וזה מובא בספרי קבלה, בזמן הגאונים, מדברים על זה. שכל האנשים לפני דור המבול, והאבות, העולם, איך הם הגיעו לדרגה שלהם, איך הם הגיעו לרמה כזאת, שיהיה להם כוח על ההשפעה של איך כל הארץ, כל הכדור שלנו, ואפילו כל הסדר של הכוכבים מסביב, שהם יבינו איך זה פועל, ושהם יכלו באמת להשפיע על העתיד, שהם יכלו לחקוק דברים שעדיין היום אנחנו מתמודדים איתם. מאיפה היה להם את הכוח הזה? על ידי שהם התבוננו ב-32 כוחות האלה. זה היה השער, הדרך שלהם, איך לגדול בחוכמה. זה להכיר יותר ויותר את השורשים האלה. כי מהשורשים האלה הכל יוצא. אז ככל שנכיר את השורשים, אנחנו לא נצטרך בזבז זמן על הפרטים, אנחנו נוכל להכיר את הדברים מאיפה הם נובעים ובמקום השורש. וזה היה הרפואה שלהם, זה היה, בגלל זה הם היו כל כך חזקים, לפני המבול הם לא היו חולים אף פעם. כי על ידי שהכירו באמת את המציאות, הם ידעו איך לאזן את הכוחות, ולכן הם באמת לא פחדו ממה יבוא עליהם, לא פחדו מעונש, הם לא פחדו כל מיני נזקים ששכיח אצלנו. לא היה להם אף פעם כאב ראש. לא היה להם אף פעם חולשה. החיים שלהם היה שכל הזמן הם מוכנים לעונג. עד כדי שהם שכחו שיש כאן איזשהו עניין לשמור על הסדר. ואז גם כאשר שמרו על ה-32 כוחות, התחילו לפגוע אחד בשני. אז אחרי המבול מגיע תרבות. תרבות זה 10 דורות אחרי המבול, דור ההפלגה. אברהם אבינו נמצא, הוא יוצא משם, הוא אומר, התרבות זה לא דרך. כי מה התרבות עושה? התרבות בונה על ה-32 כוחות בצורה נעלמת. היא לא מסבירה לך מה היא עושה. אתה לא מבין מה אתה צריך באמת ומה הוסיפו. אתה לא מבין באמת אם אתה יכול לקבל את אותו דבר ממקום אחר בהרבה יותר קל. אתה עובר תהליכים שהתרבות מייצגת, ואתה לא יודע באמת מה מזה אתה צריך ומה מזה זה תוספת. אבל אלה שיצרו את התרבות, היה להם איזושהי הבנה, אחרת תרבות לא יכולה לעמוד. היה להם בסיס בהבנת ה-32 כוחות, ולכן ידעו איך באמת לכוון. אבל ברגע שנכנסנו לתהליך הזאת, השורש נשכח, והתרבות בעצמה לא מודיעה לנו. ובאמת אין דרך לגלות. כי הדמיון היא כל כך חזקה, היא משפיעה על החוויה שלנו, בצורה שאם אנחנו מאמינים, אנחנו חווים. כל הגוף שלנו מתנהל לפי אמונה. מה שאנחנו מאמינים, מה שאנחנו מתרגלים אותו, עד שזה אצלו נהיה טבע שני, זה הסדר שלו, ואנחנו לא יכולים לדעת שזה טבע שני, זה נראה לנו כאילו זה טבע ראשון. רק מי שיודע, מי שכבר היה מאחורי זה יכול להגיד לנו. אז התרבות של אברהם אבינו רוצה, זה תרבות שבתוך התרבות אנחנו מודיעים לך את השורשים. אז כל שאתה גודל, יש לך לאן לגדול. אתה אף פעם לא מגיע למקום שאתה אומר כאן לא יכול לגדול, כי ה-32 כוחות הולכים עד השורש, משם זה הגיע. זו המציאות בעצמה שעליה נבנית הכל. וב-32 כוחות האלה, הם יצרו את השפה של לשון הקודש. 22 צלילים ו-10 נקודות. והנקודות זה כמו הרוח החיים שבתוך הצליל. צליל בלי נקודה אי אפשר להגיד אותה. צליל בלי נקודה זה כמו שאנחנו ננסה להוציא משהו לפועל, ואז שכחנו מה רצינו להוציא לפועל. זה לא יצא. יש לנו לפעמים הרגשה, כאילו, עמדתי לעשות משהו, לא יודע מה עמדתי לעשות. אז אם אנחנו ננסה להגיד אות לדוגמה, ואנחנו לא ניתן לו נקודה, אנחנו לא ניתן לו כיוון איך להציע אותו. נגיד, אם אנחנו רוצה להגיד קוף, אי אפשר ללכת הלאה עם זה. וזה כאילו חסר חלק מהתמונה. אתה לא יכול להוציא את זה לפועל. אותו דבר, כל האותיות. האותיות הן בכוח. הנקודות מוצאים אותן לפועל. זה כמו נקודת החיים שבתוך האות, שמנהלת האות. אותו דבר, הכוח הנפשי, הכוח הרוחני שנמצא בתוך האיבר, מאפילה את האיבר. האיבר בלי הרוח חיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר בפועל. הוא לא קיים. אז זה היסוד. ה-32 כוחות זה היסוד. עליהם נבנה הכל. אלה נקראים 32 נתיבות של חוכמה, כי החוכמה מוציאה אותם לפועל. החוכמה זה השלב השני אחרי הכתר. הכתר זה השורש. השורש ששם אי אפשר להבחין בשום דבר. השורש המיוחד. היחיד, שמשם מגיע רוח החיים. אז נגיד במוח שלנו, בחוויה שלנו, יש מקום איפה שאנחנו עדיין לא קיבלנו צבע, לא קיבלנו שום תיאור, לא קיבלנו שום מסגרת. כוח חיים, זו הכתר. ואז כאשר היא מתחילה לצאת לפועל, היא מתלבשת בתוך המוח, ושם אנחנו, יש לנו כבר חוכמה. המוח כבר מחוברת לכל האיברים, ויש לה את כל ה-32 כוחות. ומשם היא יוצאת הלאה, משם היא יוצאת לבינה, יוצאת ללב. ואז מגיע הרגשות. מגיע הדעת, מגיע החוויה הפנימית שלנו, ומשם הרגשות. אז כאשר הכוח החיים מתחיל לצאת, הוא יוצא דרך הנתיבים. מה זה אומר זה נתיב? נתיב מאיפה ולאן? זה נתיב איך העין יצא ליש. איך מה שלא היה, פתאום יהיה. וזה קורה כל הזמן. אם אנחנו מחפשים להבין את השורשים של הדברים, אנחנו רוצים להסתכל בגדול, אנחנו יכולים להסתכל בבריאה, איך התחילה הבריאה, ואיך מתארים לנו הדברים. אבל במציאות שלנו, כל רגע ורגע יצא האור שהוא אינסופי, שאין לו הגבלה, אין לו גבול, אין לו שום צבע, והוא נכנס בכולנו, אותו כוח חיים נכנס בכל אחד ואחד. ורק כאשר היא עוברת את התהליך, היא מתלבשת בחוכמה, בבינה ובמידות, אז יש לנו את האישיות של כל אחד ואחד. אבל ברוח חיים זה אותו רוח חיים. לכן אנחנו עכשיו מצרפים את הרוחות חיים ביחד על ידי הדיבור, והנה אנחנו מרגישים את החוויה כאחד. וזה בגלל שעכשיו אנחנו נכנסים ברמת החוכמה, אז מן העין ישר היא מתלבשת בתוך המילים, ומשם היא יוצאת ללב. אז הכוח של החוכמה, היא מצרפת אותנו עכשיו, החוכמה שבתוך המילים מצרפת אותנו עכשיו, לחוויה משותפת. ה-32 כוחות, זה היסוד וזה השורש, אמרנו שזה מתלבש בגוף, ב-32 עצבים, שיוצאים מהמוח דרך עמוד השדרה ומתחלקים לכל האיברים והם נותנים חיות ומשם דרך שם מגיע כל האור. האור בעצם כשאנחנו מדברים עליו עכשיו זה האור של חיים בעצמם, זה האור של האנימציה של הגוף של העולם הגשמי. אז האור הזה מתלבש דרך הנתיבים ומגיע לכל איבר ואיבר ואחר כך שולח מידע חזרה דרך הנתיבים, ואז זה התהליך של הייצור. ואותו דבר אם אנחנו נדבר, אז שוב, הקול שרומז על הכוח המופשט, הכוח של העין, זה הקול, הקול יצא מהריאות והוא מייצג את הלב, ואפשר לשמוע בתוך הקול את הרגש, אפשר לשמוע בתוך הקול את החלק הרוחני שמתבטא, מאיפה הוא מגיע, מה המיקום שלו, ואז היא מתלבשת ב-32 נתיבות שהן האותיות, ומייצרת מציאות. אחד מכוון מול השני תמיד. הדיבור הוא כמו הדיבור העליון בדבר השם שמיים נעשו. אז הוא דיבר ועשה אותנו. זה הדיבור שלו, הדיבור שלו זה הצלילים, הצלילים שלו זה הכוחות חיים השונות, שאיך הכוח החיים יכול להתלבש. ואנחנו לקחנו את מה שהוא עשה, ואנחנו מתרגמים את זה דרך הדיבור. אנחנו נותנים לזה לבוש, אנחנו נותנים לזה משמעות, אנחנו נותנים לזה אפשרות להתגבש הלאה. אז זה כאילו שתי שלבים. זה השלב שנברא על ידי הטבע, שזה כוח של אלוהים, אלוהים התלבש בצורה מסוימת, ואז אנחנו לקחנו את האלוהים הזה איך שהוא היה מלובש והלבשנו עליו עוד. ובלבושים שאנחנו הלבשנו עליו, שם קרה הרבה פקשושים. התפירה שלנו לא ממש מדויקת למה שניסינו להלביש. אז הכוח של הספר יצירה זה לפתוח את הלבושים, כדי שנוכל באמת לראות מה מסתתר מאחורי הלבושים האלה. התרבות לבשה אותו, ואנחנו רוצים להפשיט אותו. וזו העבודה של כל הקבלה. זה בעיקר להפשיט את מה שכבר קיים. כאשר אנחנו נכנסים לעולם, אנחנו מתחילים ללבוש את זה, להלביש את זה, להסביר את זה, ולהביא לזה כל מיני תרגומים. ואז, כאשר אנחנו גודלים, אנחנו לומדים שבתוך כל הלבוש הזה, מסתתר משהו מאוד גדול, משהו מאוד חשוב, משהו מאוד יקר. וזה מה שאנחנו מחפשים בעצם. זה מה שרצינו כל הזמן, פשוט לא היינו עדיין מספיק בשלים. להבין את הרצון הזה. הרצון להכיר את הפנימי כמות שהוא, בלי לבוש. כי זה המהות שלו. זה, אם אין לנו את מי שמתלבש, כל הלבושים זה כלום. רק כאשר אנחנו מכירים את מי מתלבש בתוך כל הלבושים האלה, אז אנחנו יכולים לעשות לו את הבגדים הנכונים, בגדי פאר. אז אני אעבור קצת על הפירוש של הרייבד, כי הוא, יש לו שפה מאוד מאוד ברורה, איך שהוא מסביר את התהליך הזאת, איך שהכל מתלבש דרך עצבים, גם שאנחנו לא ניכנס לפרטים, הוא נכנס ממש לנתיבות, איך העצבים הולכים לעיניים ולאף ולפה, אבל מספיק לנו לדעת שהנתיבות האלה, הם שולחים את הכוח חיים מהנפש, מאיפה שהיא שוכנת בלב ואחר כך עובר הרוח חיים למוח. אז דרך העצבים היא מתפשטת בכל האיברים, והכוח חיים עובר דרך העצבים האלה. אז חוץ מהקשר שיש לרוח חיים דרך הדם עם כל המערכת, רוב המידע היא מקבלת דרך העצבים. אז עצבים זה נתיבות לרוח חיים. והנתיבות האלה נאצלו מן המקור, הנסתר והנעלם, אשר אין כל בריאה יכולה לעמוד על אמיתתו, ואין רעיון יכול לעמוד על מציאותו ונלאו מהשיגו. אז זה מאוד חשוב לדעת, שהשורש מאיפה שמגיעים הדברים אי אפשר להשיג. כי דווקא היום אנשים שמתעסקים עם הדת, מתעסקים עם עם הנכתב בזמן הנביאים, הם חושבים שכאשר מזכירים את שם השם, אנחנו מדברים על השורש, אנחנו מדברים על עילת העילות. וככה, זה היה התפיסה של של הפילוסופים. הם חיפשו את עילת העילות, הם חיפשו מי ברא את כל זה. אבל התורה, הנביאים, הם באים ממקום אחר, הם באים ממקום שאף אחד בכלל לא היה מספיק טיפש לחשוב שהוא יכול להבין בזה, שיכול להכיר, שיכול לדעת. כי אצלם זה היה ברור שבעולם הרוחני, מה שאתה יודע זה מי שאתה. המחשבה שלך זה הזהות שלך. ולכן, אם אתה יודע ומכיר את מי שאמר והיה העולם, אז אתה הוא. זה הדרך היחיד להכיר. אז מה אנחנו מנסים להכיר? אנחנו רק מנסים להכיר את מה הוא ברא. את מה הוא הוציא מן הכוח על הפועל. אנחנו לא נקרא לזה ברא, כי יש חלקים בנו שהוא לא ברא. שזה בעצם, אנחנו קוראים לזה, הוא האציל. זאת אומרת, הוא כאילו שכפל. אבל יהיה איך שיהיה, אנחנו רוצים לראות את זה מהחוויה שלנו. זאת אומרת שזה לא בדרגה מאיפה שזה יצא. האור יוצא ממקום ששום עין לא יוכל לראות. כי המציאות שלנו עכשיו, שאנחנו חווים עכשיו, זה אור מדי גדול לנו בשביל לראות. אנחנו כל כך רגילים אליו, אנחנו לא רואים אותו. אבל השורש מאיפה שהוא יצא, הוא מעל ומעבר לזה. בלי סוף, בלי גבול. אז כמה שאנחנו לא רואים את האור הזה שאנחנו קיימים, הקיום שלנו נראה לנו פשוט, נראה לנו מובן מאליו, נראה לנו בסיסי, אז בוודאי שלא נרגיש את האור שהוא הרבה יותר מופשט, הרבה יותר פשוט. אז העבודה שלנו זה להאיר את האור שכבר נמצא בנו. העבודה שלנו לקבל, לקבלה, זאת אומרת לקבל את מה שכבר יש לך. ומה שכבר יש לך, זה הכוח הכי יקר שיש בכל העולמות. מה שחסר זה הידיעה. ברגע שאנחנו יוצאים מהגוף, אנחנו פתאום יודעים מה היה לנו. כל זמן שאנחנו בתוך הגוף, אנחנו לא יודעים מה יש לנו. אנחנו לא קולטים. אנחנו לא קולטים מה אפשר לעשות עם זה. ולמה שיעניין אותי לעשות את זה עם ההזדמנות הזאת? מה התכלית של הדבר? אז ללמוד להבין את הכוחות זה גם להפשיט את עצמנו מכל הדמיונות כדי שנוכל להעריך את מה שכבר יש, מה שכבר קיים. אם אנחנו נעריך את זה נכון, אז תמיד יהיה לנו כוח. כמו שאם יגידו למישהו שהוא יכול עכשיו להרוויח את מה שהוא מחפש כבר הרבה שנים, אז ישר יהיה לו כוח. יהיה לו כוח כי יהיה לו רצון. יהיה לו רצון כי יהיה לו הבנה. להעריך את מה שהוא יכול להרוויח. זה השורש של של הרצון. ולכן, ככל שאנחנו לא מכירים את השוויות מה שיש לנו, אנחנו מפסידים גישה למה שיש לנו. אנחנו מפסידים אפשרות, ובעצם בצורה מסוימת אפשר להגיד שבאמת אין לנו. כי אם אנחנו לא יודעים לנצל את ההזדמנות, אז זה כאילו ההזדמנות אין לנו. אז הנתיבות האלה נאצלו מן המקור, המקור אי אפשר לדעת, אף אחד אף פעם לא ידע. וכל הפרטים שיצאו לפועל, היו חקוקים בחוכמה לפני שהם יוצאים לפועל. כל מה שאנחנו יוצאים, מה שאנחנו רואים למעשה שיש, אנחנו יכולים לדעת שהוא היה כבר לפני שהוא יצא. כי שום דבר לא יוצא בלי שיהיה לו מקום, שורש, מאיפה הוא יוצא ולמה הוא יוצא. אז זה כולל בחוויות שלנו. כל הזמן שאנחנו בחוויה, יש כאן תכלית, יש כאן סיבה למה אנחנו בחוויה הזאת. וכל האיבר ואיבר יש לו את התפקוד שלו, את היכולות שלו, ויש לו מה שנקרא, נראה בהמשך, עולם התמורות. עולם התמורות זה כאשר התפקוד של האיבר מתחלף למשהו שלילי. משהו לא מועיל. משהו שלא בכיוון. וזה תמיד רומז שיש שם משהו מוסתר, יש שם כוח חי שרוצה לצאת לפועל ויש משהו שמפריע לו לצאת לפועל. אז כל מקום שאנחנו נפגשים עם התמורות, זה לא כאילו אנחנו פתאום נפגשים עם בורא אחר, עם כוח אחר, עם כוח מתנגד, אין כוח מתנגד. כל הכוחות מתאחדים. אין כאן שורש ומקום איפה יצא התנגדות. כל מקום שיש התנגדות, זה חוסר פיתוח. כל מקום שיש התנגדות, זה פיתוח עקום. זה משהו שאנחנו עשינו, שהחלפנו משהו במשהו, ואז הכוח חיים לא יכול לצאת כמו שהיא אמורה לצאת. ואומר הרייבד, זה הסוד, וזהו סוד החוכמה. מה עיקר התפקיד של החוכמה? כאשר היא נמצאת, כמובן שהחוכמה מנהלת את הכל, אבל איך אנחנו נכוון לדעת איך היא מסדרת את הכל? אז אומר, לעשות לרוח של המשתלחים משקל, שיצא במידה במשקל היא במשורה. כמו במוח שלנו, כל דבר ודבר, כל פקודה של המוח, אם הוא שולח מדי חזק, אז הוא יעשה נזק, אם הוא שולח מדי חלש, הוא יעשה נזק. כל דבר יש לו משקל. במוח שלנו יש עשרות, לפעמים מאות, לפעמים אלפים דברים שרוצים להיכנס לתודעה, שהמערכת רוצה לספר לנו. אבל כל דבר ודבר כאשר היא יוצאת, כל רצון, כל אפשרות, היא יוצאת במשקל. מי ינצח? מי שיש לו את המשקל הכי כבד. האדם יכול להיות באמצע דברים הכי מעניינים, שאם תשאל אותו, הוא יגיד שזה החיים שלו וזה התכלית שלו. פתאום צריך ללכת לשירותים ואין כלום. עכשיו אי אפשר לדבר איתו. כי המשקל של הכוח הזה, כאשר היא באה למערכת, היא באה בצורה כזאת שאי אפשר לוותר עליו. אז הכוח של החוכמה העליונה זה להביא לכל דבר מידה, משקל ומשורה. וזה אצלנו בין בני אדם. איך יתנהל חברה? איך יתנהל עדה? איך יתנהל מדינה? הכל לפי המשקולות של האנשים. בכל פגישה, בכל דיון, יש משקל לכל אחד. כמה באמת חשוב לו שהדבר הזה יצא לפועל. מהם הכלים שלו? שהוא יוכל באמת להראות את הרצון שלו ולשכנע. אז כל ההחלטות שבעולם, תמיד, היו לפי המידות שבהם נמדד הרצונות. והכל נובע מהרצון העליון כאשר היא מתחלקת לפרטים. אז זה התפקיד של החוכמה, להביא לכל רוח את המידה שלו, את המשקל שלו, כדי שישאר איזון, שמה שצריך לבוא ראשון ילך ראשון. ומי שיש לו הכי, הכי הרבה משקל בתוך הדור, הוא נקרא, מבחינת הניהול של המציאות, הוא נקרא במקום האלוהים. וזה אנחנו רואים לדוגמה אצל פרעה, שהוא הסתכל על עצמו כאלוהים, נמרוד ראה את עצמו כאלוהים. אלה שהיה להם את הכוח באמת להנהיג, היה להם את המשקל הכבד הזה, מה הם אמרו? זה לא אני בחרתי להיות למעלה. זה המציאות בחרה בי. זה הבורא בעצמו החליט שאני אהיה הראש. זה החוכמה הפנימית של המציאות שגרמה לכוח שלי להתעלות מעל. בדיוק כמו הכוח הזה החליט שהעריות הם המלאכים אצל החיות, כך הוא החליט שאני אהיה המלך על האנשים. אני יש לי את הכוח, אני יש לי את המשקל. מי נתן לי את זה? ואז הם היו עושים עם הכוח הזה מה שהם רוצים. מבחינתם זה היה כאילו נתנו להם צ'ק פתוח לעשות עם היקום מה שבא להם. וזה יכל להמשיך ככה. כמה דורות שבאמת זה היה נראה ככה. גם מבחינת אלה שהיו מתחתם, שבאמת זה היה נראה, שלבן אדם הזה יש את הכוח לנהל את הכל, אי אפשר עליו. אי אפשר להתגבר עליו. עד שהיה מתחלף. כי יש סיבה למה הטבע בחרה את הבן אדם הזה לתקופה הזאת. יש סיבה למה הנפש הזאת הייתה צריכה לנהל, כי יש כאן איזשהו חולשה, יש כאן איזשהו משהו שהנפש הזאת יודעת לתקן יותר טוב מאחרים. ואז עובר זמנו, עובר זמנו. כל הזמן מגיע מישהו אחר לנהל. וזה הכל חלק מהחינוך. והחינוך של האנושות. כמו שיש לבן אדם, הוא נולד והוא צריך ללמוד, והוא צריך לעבור תהליך עד שהוא ידע איך להתנהל עם המציאות. אותו דבר יש בגדול, האנושות צריכה ללמוד. האנושות התחילה ללמוד, עושים הרבה טעויות, אבל הם לומדים, זה הדרך שהם צריכים ללמוד. לומדים מטעויות, לומדים מניסיון. אבל מה הם יגלו בסוף? הם יגלו בסוף שהמידע שכבר היה פה, עוד לפני שהתחלנו את כל הניסיונות, זו המידע שבסוף תנצח. אז זה הפסוק אומר, שפת אמת תיקון לעד. מה זה שפת אמת? שפה שמבוססת על המציאות. שפה שמבוססת על המציאות היא תיקון לעד. למה? כמו שהאנושות נשארת, ככה השפה הזאת והחשיבות שלה נשארת. ועד הרגיע לשון שקר. הלשון שקר, שזה לשון של הסכם, לשון של החלטה, היא רק עד שנרגעים מהבעיה שהיא פותרת. ואז כבר צריך שפה אחרת, כבר צריך משהו אחר. אין לה באמת בסיס. אז אומר, וזהו סוד היצירה, להיות כל הנבראים משותפים באדם, ואדם בהן, ולכן יתפעל האדם במעשיהם, בסוד הכשפים וההשבעות. ואבין זה. בגלל שבן אדם נוצר מכל הכוחות, עכשיו אפשר לעבוד עליו. אפשר לחשף אותו, אפשר לספר לו סיפורים, אפשר למכור לו תרבות. ויכול לקחת לו כמה וכמה דורות, והוא לא ישים לב בכלל שלקחו ממנו משהו. רוב האנשים היום לא יודעים שלקחו מהם משהו דרך התרבות. חושבים שהתרבות הביאה להם. לפחות יש לנו הצגות, יש לנו בידור, יש לנו זה. מה הבעיה? התרבות זה יפה. אבל הם לא מבינים מה הפוטנציאל שלהם, מה הם יכולים לעשות במקום. איזה חוויה היה יכול להיות בגוף הזה, עם הנפש הזאת, באותו זמן שבזבזנו אותה על בידור. בידור זה במהות שלו, זה בריחה מהמציאות. זה המשמעות של הדבר. המציאות כבדה עליי, אני צריך להשתחרר ממנו. אבל המציאות בעצמו לא אמורה להיות כבדה. אנחנו נברנו כל פרט ופרט שאנחנו נתאים למציאות. לא צריכים להתאים אותנו. כל פרט במציאות נברא כדי שזה יתאים לנו. אז זה הכוח של הכישופים. כוח של הכישופים זה לקחת את האיברים ולהפוך אותם לעולמות של התמורות. זאת אומרת, לקחת תפקוד של דברים שהם חשובים ואנחנו צריכים, ואנחנו נשתמש בהם כפי הרצון שלנו, בלי קשר למציאות. אנחנו ניקח את האדרנלין שאמור להגיע כשיש התרגשות, או כשיש פחד, או כשיש סתרה, אנחנו נסתכל סרט ויהיה לנו את אותו הרגשה. ולאט לאט אנחנו מתנתקים מהמציאות. המציאות כבר לא מספיק מעניינת אותנו. אנחנו כל כך רגילים לחוויות כבדות, החוויה הטבעית, האור הפנימי, האור האמיתי, היא מחובה. מה שאנחנו קוראים לה הרבה אור, כי זה חוויה של הרבה סטימולציה, הרבה תזוזה פנימית, זה נקרא אצל החכמים העתיקים חושך. חושך זה כאשר יש כל כך הרבה תזוזה שאי אפשר לראות כלום. וזה הם ראו שהחושר בא, כי אנשים לא התעסקו להחזיק את האור. הפסוק אומר, כי הנה החושך יחסי ארץ, ולייך יזרח כבוד השם. כבוד 32. כבוד השם, ה-32 כוחות של אלוהים יזרחו עליך, אם אתה תחפש אותם. כי זה השורש של כולנו. אנחנו מלבישים משהו שהדבר הזה הוא המנהל של הכל. ואנחנו מלבישים אותו כל כך טוב שהוא כבר לא נראה המנהל. הוא אפילו לא נראה עובד רגיל. הוא נראה כאילו הוא במשבר פה. הוא נראה כאילו הוציא אותו מהמקום שלו הטבעי ושם אותו במקום אחר. זה כמו חיה שנמצא בתוך גן חיות. ככה האנושות, בתוך הערים של היום, בתוך הטכנולוגיה. זה לא שייך. הבריאה לא שייכת לסביבה שלו. וכל הטבע בנוי הפוך. כל הטבע, כל חיה וחיה, יש לו את הסביבה, יש לו את הדברים שהוא צריך, יש לו את הצבעים שהוא צריך, יש לו את הטמפרטורה שהוא צריך, יש לו את כל הדברים כדי שיוכל להישאר בחיים. ואנחנו באנו ועשינו בלגן, כאילו אין כלום. אז אל ה-32. עכשיו במשנה השנייה הוא יחלק את ה-32 האלה לשלושה חלקים. אז אנחנו עכשיו נתחיל קצת יותר להרגיש את הכוחות האלה כאשר הם בקבוצות. והתכלית הוא להגיע לכל אחד ואחד, באמת שנבין כל אחד ואחד, וזה מאוד מסובך. יש הרבה גרסאות מה זה, מה רומז למה ואיזה אות ואיזה כוח ואיזה איבר וכל השאר. אנחנו קצת נסתכל. אבל כמו שאמרתי, הרעיון הוא, מה שאנחנו רוצים לקחת הביתה, זה שיש רק זה. שיש רק זה. גם העובדי עבודה זרה עבדו רק זה. מה שאנחנו עובדים היום לא היה דור טיפש כמונו. היו בשנים האחרונות, במאות אלפי שנים, אבל לפני זה לא היה. בין עובדי עבודה זרה, בין חכמים, כולם הבינו קצת על מה מדובר ומה התכלית של הדבר, לפחות כאשר אנחנו פה. היו ביניהם כל מיני מחלוקות, איך ללכת ומה לעשות, אבל אף אחד לא היה מנותק כמו שאנחנו היום מנותקים, שממש אין קשר בין התרבות והמציאות. זה שתי עולמות נפרדים לגמרי, במלחמה אחת עם השנייה. אז משנה ב', 10 ספירות בלי מה? 10 ספירות, 10 נקודות, מכוונים אחד מול השני, בלי מה. מה זה אפשרות שאנחנו נוכל לתאר אותם. העשר האלה אי אפשר לתאר אותם, אי אפשר להחזיק אותם. הם רצים בתוכנו, הם רצים בתוך הדיבור. למה אני אומר את המילים שאני אומר עכשיו? 10 ספירות יודעים, אני לא יודע. הם מניעים אותי מבפנים להגיד את זה. הם נותנים לי איזושהי הנאה. אם אני מכוון נכון לאחד מהכוחות האלה, אני ממש מרגיש את זה. אבל אני לא יכול לצייר את הכוח הזה ולהגיד מה מניע אותי עכשיו. וככל שאנחנו לומדים, ככל שאנחנו מתקדמים בהתפתחות הנפשית, אז הדיבור הזה הוא יותר מכוון, כי הכוחות האלה יכולים באמת לפעול עליי, ואני לא מתבלבל מהדמיונות של התרבות. ככל שאני בתוך התרבות, העשר כוחות האלה הם לא יכולים לצאת דרכי. כי יש להם כל מיני מקומות שאי אפשר ללכת, יש להם כל מיני דברים שההבנה שלהם הפוכה, ואני לא יכול לראות את עצמי דרכם. אז ככל שאני מנקה את עצמי, אז הכוחות הפנימיים יוצאים דרכי, בלי מאמץ. לא רק שזה בלי מאמץ, הם מחיים אותי. הם נותנים לי על זה שכר. אני מקבל מזה כימיקלים שהם חיוניים לגוף. יש לגוף צורך כדי לאזן את עצמה בכימיקלים האלה, וזה על ידי שאני מרצה את הכוחות הפנימיים האלה שאין להם מה, אין להם אפשרות אפילו, לא יכול לתאר אותם. לא יכול להגיד לך מה זה. וזה העשר. כי העשר האלה זה הכוח החיים. זה הכוח שבאמת מופשט לגמרי. לא היה אף אחד, ולא נביא, שהכיר את העשר כוחות האלה כמות שהם. אבל ככל שמישהו הכיר יותר את המהות של הדברים, זאת אומרת שהוא התחבר יותר, כי כמו שאמרנו, בעולם הרוחני ידיעה זאת הוויה. לדעת משהו זה להיות משהו. ולכן ככל שהם ידעו יותר את הספירות האלה, הם היו יותר את הספירות האלה. עד שהם השתלבו מספיק, שהם יכלו לראות את המציאות כמות שהוא, יכלו לדעת עתידות לפי המצבים שהם ראו. כי הם כבר היו מחוברים לכוחות האלה, הכוחות האלה הם חיים. הכוחות האלה יש להם אינטליגנציה שהוא מעל ומעבר ליכולת שלנו בכלל להבין. כי הם פועלים בכולנו באותו רגע. וזה אותו כוח. זה לא כאילו בי יש את הכוח הזה, ובאחר יש עוד פעם את הכוח הזה. אין עוד פעם. יש רק אחד. החוכמה היא כוח אחד. היא כוח אחד שנמצא בכל אחד ואחד. אבל החוכמה היא כוח משל עצמה. הבורא התלבש בכוח הזה בדיוק כמו שהוא מתלבש בנו. לא בדיוק, אלא אפילו הרבה יותר מאשר הוא מתלבש בנו. כי בנו הוא מתלבש זמנית, ובחוכמה הוא לא התלבש זמנית. חוכמה זה מעבר לזמן. אז הוא מלובש בזה, וככל שאני מתאחד עם זה, אז אני רואה מה שהוא רואה, כביכול. ואני חושב כמו שהוא חושב. ואני יכול להבין דברים שאף פעם לא ראיתי ולא הבנתי ולא ידעתי עליהם. בגלל שזה אותו כוח, זה אותו חוכמה. מה שאתה הראית על החוכמה, החוכמה יכולה להראות לי. אבל מה הבורא עשה? החוכמה לא תתערב בפרשנות של הדברים לעולם, רק דרכנו. החוכמה עשתה את הבסיס, אבל הפרשנות של מה זה ואיך זה ומה עושים עם זה ואיך משתמשים בזה, זה נשאר בידינו. החוכמה לא מכריחה אותנו. וזה החוכמה התחתונה, זה החוכמה שנמצאת במידת המלכות, זה החוכמה שנמצאת בנפש האדם. זה אותו חוכמה. אבל פה היא מלובשת בצורה פיזית, ולכן היא צריכה פיתוח, כמו כל דבר פיזי. גודל, כמו עץ. מתחיל בכלום ומתפתח. אותו דבר גוף האדם. החוכמה שבו מתחיל מכלום ומתפתח. החוכמה הפנימית של הנפש כבר יש שמה עוד לפני שהילד נולד. הרי מי החליט את כל הסדר של האיברים? מי החליט את התפקוד שלהם ואת האישיות המיוחדת שיגיע מהילד הזה, זה הכל דרך החוכמה הפנימית שנמצא בתוך הילד, לא נמצא בשום מקום אחר. אבל החלק המודע, החוכמה המודעת, מתחילה מאפס וגודלת. אם היא גודלת מספיק, היא מתאחדת עם הכוח החוכמה שבאמת יצרה את הילד. ומשם כוח הנבואה. בגלל זה כתוב שילד לפני שהוא נולד, הוא יודע את כל התורה כולה. זאת אומרת, לפני שהוא נהיה מודע, אז הוא יודע הכל, כי הוא עשה את הכל, הוא עשה את עצמו. ברגע שהוא מתחיל לחשוב דרך המודעות, אז פתאום הוא מאבד גישה לכל המידע הזאת, כי עכשיו הוא לומד להשתמש במוח שלו בצורה אחרת. ובצורה הזאת הוא לא יודע כלום. אז זה 10 ספירות בלי מה. 22 אותיות יסוד, 22 אותיות יסוד, 10 ספירות ביחד 32, עכשיו יחלק את 22 אותיות. 3 אמות, 7 כפולות, 12 פשוטות. 3 אמות זה סוג אחד של אותיות, 3 אותיות א' מ' ש', שאלה נקראים אמות, זה ההתחלה של הבניין. ונראה אחר כך, הם רומזים לשלוש היסודות שאיתם נבנה הכל, שזה אש, רוח ומים, והאפר הוא הכלי. אז אש, רוח ומים זה 3 אמות, אש, רוח ומים נמצא בתוך הגוף שלנו. אז אלה שלושת הכוחות, שלושת אותיות, אלה הם, אם אנחנו רוצים לטעום קצת מה זה, כשאנחנו אומרים 32 כוחות שבהם נברא המציאות, על מה אנחנו מדברים, אז הנה, 3 מהכוחות, אש, רוח, מים. וכאשר אנחנו אומרים אש, רוח, מים, אנחנו לא מתכוונים לאש, רוח, מים הפיזי, שאלה הם הילדים של הכוח הזה, אנחנו מדברים כוח אלוהי שרומז לאש, רוח, מים. כשאנחנו אומרים כוח אלוהי, אנחנו מתכוונים כוח שכלי. מה זה אומר שכלי? זה אומר שזה כוח שנמצא בעולמות של שכל. זה נמצא בעולמות של מחשבה. זה נמצא במקום שהוא לא נתפס. ומשם הוא יוצא, וכאשר הוא יוצא והוא מתלבש, בעולם הגשמי, אנחנו רואים את האש ואת הרוח ואת המים. אז הם מייצגים את הכוחות האלה כדי שאנחנו נוכל להריח ולהכיר אותם. אבל לא בגלל שזה זה, אנחנו לא יכולים להחזיק את הכוחות האלה. הכוחות האלה הם מיוחדים. יש רק אחד מכל אחד. ויש רק 32 הכל ביחד. כל השאר זה ערבובים על גבי ערבובים על גבי ערבובים, כמו שנראה. אז 3 אמות, 7 כפולות, כפולות זה אותיות שיש להם לפעמים עם דגש, לפעמים בלי דגש, כמו ב' וב'. אז אותיות האלה יש מהם 7, וזה קשור, אנחנו נראה לכל מקום שאנחנו נמצא 7 בתוך המציאות, בתוך הטבע, אנחנו נדע לקשר את זה, וזה כלל גדול בקבלה. שתמיד לפי המספר, לפי הגימטריה, אנחנו יודעים את המהות של הדבר. אז כמה יש ממשהו, זה יגיד לנו. אם יש מזה 4, זה בדרך כלל ילך נגד 4 יסודות. אם יש מזה 7, זה ילך נגד 7 אותיות האלה, 7 כוכבים, 7 ימות השבוע וכל השאר. אם יש 12, 12 מזלות, 12 שבטים, 12 איברים שמנהלים את הלב, או שהלב מנהל. כל הדברים יסתובבו סביב זה, כל הזמן. אז במספרים האלה אנחנו רואים למה, כי הכל חוזר לאותו שורש. הכל חוזר לאותו אחד שיצא ל3, שיצא ל7, שיצא ל12. זה הכל אותו דבר. ולכן, בכל מקום שאנחנו נמצא במציאות משהו, אנחנו נוכל להחזיר את זה לשורש, בשביל לדעת משם זה מגיע. אז אנחנו, בתור בני אדם, קיבלנו סט שלם מכל מה שיש בתוך המציאות, כדי שאנחנו נוכל להכיר מבפנים ובחוץ, כמו שאמר לפני זה, כדי שיהיה לדבר הזה כוח עלינו לחשף אותנו, אז צריכים שזה יהיה בתוכנו. אם אין לנו ראייה, אז אנחנו לא נתרשם מהתמונה הכי יפה בעולם. כן? כדי שזה יוכל להיכנס ולפעול עלינו, שזה בעצם פותח את האפשרות לכישוף, זה פותח את האפשרות שאנחנו נוכל לעשות לבן אדם חוויה שהוא ישכח את עצמו, אבל זה רק אפשרי במקומות איפה שיש פתח, איפה שיש אפשרות שהוא יוכל לצאת מהחוויה הפנימית שלו ולהשתתף עם המציאות. ומשם, דרך שם נכנס לו כל המידע ונכנס גם אפשרות לעשות לו מניפולציות, לשנות את החוויה שלו. אז ה-32 נתיבות פליאות חוכמה כלל כל הנמצאים, כמו שכבר אמרנו. והם נמשכו מקטר עליון, הנקרא פלא, שזה גם פלא, זה גם האותיות א', ומשם יוצאים אל החוכמה שזה י'. א' י', מא' זה יוצא לי' א', זה הקטר, זה השורש, זה הפלא העליון. פלא בגלל שאין הסבר, כל דבר שאי אפשר להסביר זה פלא. אז מהפלא העליון יוצאים 32 כוחות של חוכמה, והחוכמה בעצמה נקראת י'. החוכמה נקראת י' בגלל שהי' זה השורש של כל האותיות. מה זה אומר? אם מישהו רוצה לצייר אות, עם הי' הוא יכול לצייר כל אות שהוא ירצה. אז אותו דבר, החוכמה יכולה להתלבש לכל האותיות, יכולה להתלבש לכל האפשרויות, וכך יוצאת לפועל. וכאן הוא אומר משהו יפה. הוא אומר, הנה לך ראשי פרקים במדרגות. איך התהווה המציאות שאנחנו מכירים אותה. הדרגה הראשונה, נתיבות. הנתיבות שאנחנו מדברים עליה. 32 נתיבות זה השורש, איתם אנחנו עובדים. הדרגה השנייה, שמות. ויקרא אדם שמות לכל חיית הארץ, לכל מה שנמצא הוא קרא שם. כל מה שיש שם זה בגלל שאנחנו קראנו לו שם. השם הזה הוא כבר לבוש לנתיבות. אז כאשר הנתיבות יצרו כל מיני מציאות, אנחנו עכשיו נשים שמות על הדברים המעורבבים כבר, כדי שנוכל באמת לדבר על כל מיני פרטים, שב-32 בשורש זה לא היה בנתיבות. כי עכשיו זה שילוב חדש, זה צירוף חדש, זה מקום חדש איפה שזה יצא לפועל. אחרי השמות, אותיות. כן? כי האותיות שמדבר פה עכשיו, זה לא הנתיבות בעצמם, הנתיבות כבר היה לנו. האותיות שמדבר אותנו עכשיו, זה האותיות איך שאנחנו נסביר את הדברים הלאה. אז היו את הנתיבות, שזה השורש, היו את השמות, שהם מחברים אותנו לכוחות עדיין מאוד מאוד מכוונים, כן? כל שם ושם זה מכוון למשהו אחד, ואז מגיע האותיות, האותיות שבהם אנחנו יכולים לייצר את המציאות איך שבא לנו, כמו שאני מייצר עכשיו, ומזה יוצא החלק הרביעי, ספרים. ספרים זה כבר שילוב של אותיות, איפה שבונים מציאות שלמה. ספר זה כבר כולל תרבות. ספר, הספר התורה לדוגמה, היא השורש של כל התרבות של עם ישראל, לכל אלפי השנים האלה. ולא רק של עם ישראל, אלא כל הדתות שהגיעו מעם ישראל. גם הכל מבוסס על ספר אחד. זה הכוח של אותיות. אלפי שנים, תרבות למיליארדים אנשים, הכל מספר אחד. אז ככה זה מתלבש. הנתיבות זה השורש. בלאדם אי אפשר לייצר תרבות. אי אפשר לדעת מה יעבוד בכלל, מה יפעל, מה, איך הבן אדם יצא מסופק מהחוויה שלו. אבל כאשר הכירו את הנתיבות, הלבישו את זה. ואז הלבישו שוב, ואז הלבישו שוב. עד שאנחנו רואים ספרים הרבה, הרבה 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 מידע, הרבה חומר למחשבה. אבל על מה זה בנוי ומה התכלית של הדבר, נמחק לגמרי. אין גישה. כל הפילוסופיות וכל הספרים שמנתחים את הדברים, אלה שבאים מהצד המערבי, מהעולם שלנו, מהעולם האירופאי, כלום. אין כלום על הכוחות האלה הבסיסיים שמייצרים את המציאות בעצמם. כאילו לא קיים. כאילו מי שחושב הוא נקודה חופשית שאין לו שום נטיות ואין לו שום רצונות ואין לו שום עניין. כאילו הוא נקי והוא בא לחפש את המציאות. והוא שוכח שכל המציאות בעצם כבר קיימת בזה שחושב. ומה שהוא חושב זה לא בעצם מכוון למציאות, זה מכוון למערכת הנורולוגית שלו. מה שנראה לו נכון זה לא בגלל שזה בהכרח נכון, זה בגלל שכך אנחנו בנויים לחשוב שזה נכון. אז ניתוק מוחלט מזה. ניתוק מוחלט בגלל שנכנסנו לעולם איפה שאין עובדי עבודה זרה. היהדות הייתה מובנת בזמן שהיה עבודה זרה. היהדות זה באה לעובדי עבודה זרה ואומרת, הנה, לא ככה עובדים כמו שאתם חושבים. בואו נסביר לכם איך עובדים. אל תעבדו לכל כוח וכוח ופני עצמו. אתם תבלבלו את המערכת, צריכים לעבוד לשורש. אבל מה שבא אחר כך, העולם שמנותק מכל זה, מנותק מכל סוג עבודה לרוח, מנותק מכל ידיעה, שאיך שאנחנו מתייחסים לרוח, זה החלק שהכי משפיע על האיכות חיים שלנו. כי מי שחווה את זה רוח. אם אנחנו לא נדבר עליו, אנחנו לא נכיר אותו, אז אין כלום. כל השאר זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. אז זה, לשם הספר יצא רוצה להחזיר אותנו. ו... ואז הוא אומר, כל אלה, נתיבות, שמות, אותיות וספרים, וכולם לפרש שם של דלת אותיות המפורש, יתברך שמו. זה כל התכלית של הדבר. זה להסביר איך אנחנו ניגשים לשורש הזה שממנו יצא הכל. מה הכיוון? איך אנחנו מרצים אותו? איך אנחנו מפייסים אותו? כי היו כאלה שהצליחו. מי שהצליח לפייס אותו, מקבל ומקבל, לא מפסיק לקבל. כי אין מי שיעצור כבר. הוא כבר נותן. הוא כבר נתן. הוא ממשיך להביא. אבל לקבל, לא יודעים לקבל עד שלא מתפייסים איתו. כל זמן שאנחנו במריבה, כל זמן שאנחנו נותקים מהשורש, אז כל מה שהוא נותן, זה מתחלף עלינו, וזה לא נראה לנו. ולפעמים זה לא נעים לנו. וזה לא בגלל שזה לא אור כאשר זה יצא מלמעלה, זה בגלל שאצלנו זה התחלף. אצלנו זה התחלף כי אנחנו לא מכוונים, אנחנו לא מבינים מה היה פה, עם מה אנחנו מתמודדים. אז זה בעצם שתי עולמות שונים לגמרי. איפה שהיו אבות אבותינו לפני אלפי שנים, ואיפה שהיינו באלפיים שנים האחרונות. אבות אבותינו היו עסוקים פנימה, יותר ויותר פנימה. הראשי הדור היו הכי פנימה שאפשר. ואחר כך יצאנו החוצה, בגלל המלחמות. מי ינצח במלחמה? מי שיושב בשקט לכמה ימים, או מי שמתאמן ועושה הרבה רעש. אז לאט לאט, התרבות הלך בכיוון הזה. כל התרבות של יוון היה לבנות אנשי מלחמה. וזו התרבות שלנו עדיין, זה לא ישתנה. אז אם אנחנו רוצים לקבל את הכוח, לקבל את החוויה שהיה אז, שאז גם שהמצב של החיים שלהם היה מבחינה פיזית, הרבה יותר נמוך, הרבה יותר ירוד, הרצון שלהם לחיות, השמחה שלהם מהחוויות, כמה הם היו באמת מעורבים במציאות הזאת והחשיבו אותה, זה לאין ארוך למה שיש היום. היום אנשים ייתנו את זה בכלום. אין להם חשיבות, אין להם משמעות, וכל סבל קטן זה כבר לא שווה. הפסדנו את העיקר. וזה אברהם אבינו חזה. זה כל אלה שהיה להם עיניים חזו שזה מה שיגיע. ולכן שמרו לנו את החוכמה הזאת, שנזכה באמת להתאחד עם החוכמה הזאת, שהיא תפתח לנו את השערים שבנפש שלנו, שנוכל להיות מי שאנחנו כבר. לא צריך ברכה יותר גדולה מזו. שנוכל באמת להרגיש את עצמנו כמו שמי שברא אותנו רצה שנרגיש את עצמנו. זה מספיק. אם נזכה לזה, אז אברהם אבינו מאוד ישמח עם הנכדים שלו. שיהיה במהרה.